טוב שלום עליכם, בוקר טוב, יום טוב. אנחנו בפרק השני בהלכות תפילין ומזוזה בספר תורה, בשיעור הרמב״ם היומי, כיצד כותבים את התפילין. עוברים להלכה א' מההתחלה. כיצד כותבים את התפילין? של ראש כותבים ארבע הפרשיות על ארבעה קלפים וגוללים כל אחד ואחד לבדו, ומניחים אותם בארבעה בתים שהם מחוברים באור אחד. שיד כותבים את ארבע הפרשיות בארבעה בתים על קלף אחד, וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחילתו, ומניחו בבית אחד. אנחנו ממש דיברנו פה בתפילה כדי שזה יהיה לכולנו. בעצם יוצא שבבית שיש ביד, שכפי שאנחנו עוד רואים הוא בית אחד, נכון? והוא סגור, מחופה אור, יש שם בעצם ספר תורה קטן, זו ההגדרה של הרמב״ם, גוללו כמין ספר תורה מסופו לתחילתו, וזה ספר התורה שהאדם מחזיק בידו, כנגד ליבו, ומניחו בבית אחד. הארון הזה, כמו ארון עצי שיטים שמונח כנגד הלב על הזרוע. על הראש נמצאים אותם הדברים בארבע פרשיות, והם מחולקים לארבעה דפים, וכנראה שיש בזה גם דברים פנימיים וגדולים. אגב, רק יש מנהג, שאת הפרשיות של התפילין של ראש יש בשולחן ערוך מופיע שכותבים אותם בארבע שורות, ואת הפרשיות של יד כותבים בשבע שורות. זה הרבה קשור אולי למה שדיברנו עכשיו, הראש הוא בארבע והיד זה בשבע שורות. אפשר להגיד שם רמב"ם יחיד, אפשר להגיד לבטוח הלכה ב', וצריך להיזהר בפרשיות שאם אתה הצתומה פתוחה או הפתוחה סתומה סלן. אתם יודעים שיש פרשיות סתומות ויש פרשיות פתוחות בתורה. אנחנו נכנס לכל הנושא של פרשה פתוחה ופרשה סתומה בעברת השם בפרק ח'. יודעים מה זה פרשה פתוחה ופרשה סתומה? פרשה פתוחה ופרשה סתומה בכללות פירושו בתוך התורה אנחנו מכירים פרשות שמסתיימות באמצע שורה, והפרשה הבאה, הפרשייה הבאה מתחילה בשורה הבאה. זה נקרא פרשה פתוחה עד סוף השורה. ופרשה סתומה זה פרשה שמסתיימת, ואחרי כמה תיבות, אחרי רווח מסוים, נדון ברווחים האלה, מתחילה הפרשה הבאה. זה נקרא פרשה סתומה. בחומשים זה מופיע בתור סמך ופי. זו הפרשה הפתוחה וזו הפרשה הסתומה. שיטת הרמב"ם היא שלגבי תפילין, אנחנו לא עוסקים עכשיו בספר התורה. ספר התורה מדבר על זה בפרק ח' על כל נושא פרשות פתוחות ופרשות סתומות, ושם הרמב"ם עושה לנו רשימה של פרשות פתוחות ופרשות סתומות לפי ספרות. נדבר בזה. אבל בינתיים נסתפק בעניין שכך, לפי שיטת הרמב״ם, הפרשיות של התפילין, אם עשה הסתומה פתוחה או הפתוחה סתומה, פסלן. בסדר? אני רק אומר במילה, מה למשל אומר שאם עשה את כל הפרשיות פתוחות, קשה. אבל זאת שיטת הרמב״ם, אנחנו לומדים את הרמב״ם. ושלוש הפרשיות הראשונות, כולן פתוחות, ופרשה האחרונה שהיא והיה עם שמוע סתומה. אומרים שהרמב״ם הולך בדרך שהיה עם שמוע זו הפרשה האחרונה, קדש והיה שמע והיה עם שמוע. היום לא ניכנס, מחר נזכיר קצת את השיטה של רבינו תם בסדר הפרשיות, זה לא שייך להם. וצריך להיזהר במלא וחסר, במלא וחסר, עד שיהיו ארבעתן כתובות במה שהן, כמו שהן כתובות בספר תורה הבזוק. ועוד מעט יסביר בהלכות הקרובות מה זה מלא ומה זה חסר. שיטת הרמב״ם היא ממש בפירוט, הוא יראה לנו מילה במילה. עוד מעט, מיד. עד שיהיו ארבעתן כתובות כמו שהן כתובות בספר התורה הבזוק. שאם כתב, הבזוק הכוונה היא ספר תורה שאין בו טעויות. שאם כתב יחסר מלא, פסל, על שימחוק היתר. בסדר? אם כתב החסר מלא, פסל, עד שימחוק היתר, הכוונה היא שימחוק את מה שמיותר. אגב, פה גם כן, הוא יכול למחוק רק אם זה בתחילת מילה, או בסוף מילה. אבל אם יש אות מיותרת, כתיב מלא באמצע מילה והוא מוחק, זה לא עוזר כלום, כי הוא יצר שתי מילים. ההפרדה היא הפרדה שתי מילים, ואז מופיע בשולחן ערוך שהוא לא יכול לעשות שום תקנה בזה, רק אם זה בתחילה או בסוף של מילה. ואלו הן החסרות והמלאות שיש בארבע פרשיות אלו. הם כבר מבינים שזה פרק חטר, יעשה את זה יותר רוח, כשאמור לדבר על כל ספר התורה. ראשונה, פרשת קדש לי בכור מלא. בכור מלא הכוונה, ובא, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, נכון? זכור מלא, בחוזק יד הוציא השם, חסר, הוציא מלא, יוצאים חסר וב. תזכרו שכשהרמב"ם מדבר בהלכות האלה הוא מדבר על דיני כתיבה והוא מצפה שסופר סתם יראה אותם וישיג לבדוק את זה. כאן הוא נותן את הנתונים. איך עושים? יביאך מלא, שיוד ואמצע, והאמורי ללא בב ברמם לרש חסר, והיבוסי מלא, לא שורוק אלא עם וב שהיא נקודה, לאבותיך חסר ללא וב, העבודה חסר, מסות חסר כמו מצת, השביעי יוד יוד מלא, מסות וב מלא. שמים אגב לב שמסות פעם זה רק עם בה ופעם בלי בה, זה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים בלי להיכנס לזה בכלל, האדמור הזקן אומר שלפעמים מסות זה מהשורש של מצה ומריבה, ולפעמים מסות זה מהשורש של מסות. זה מאוד מעניין, לא להיכנס, אבל מסת, מסות, שאור חסר גבוליך חסר, ועבור עם בה מלא, לאות מלא, ולזיכרון מלא, עיניך מלא, תורת מלא, אמרתי את תורת השם בפיך בסוף, הוציאך חסר יוד, הוצאך, זה לא יוד בין הצדי לאלף, החוקה חסר למועדה מלא, פרשה שנייה והיה כי ידיעך חסר ולאבותיך חסר בה, חמור חסר בחור מלא, בכל זה חסר הוציאנו מלא, והיערון חסר בחור מלא, מבחור חסר ועד בחור מלא, זובע חסר וכל דבר מלא, לאות מלא, ידך כתוב בהי, יד כהה. נכון? היה לאות על ידך, לשים לב לזה שידך לא כתוב בכף סופית, אלא בכף הי. ולפות תפות חסר וב אחרונה. הרמב"ם מדגיש, לא חסר לגמרי, לא צפת, אלא תות פת. טוב, חסר וב אחרונה, עיניך מלא, בחוזק חסר הוציאנו מלא. פרשה שלישית, שמע וכולי, מאודך מאוד, בלי וב תמיד, חסר, לבניך מלא, בביתך, עם יוד מלאה רק בהתחלה ולא יוד שנייה, וקומך מלא, לאות בוב מלא, ידיך ולא יוד שנייה, לתותפות חסר שני ובים, אז נזכור שיש את זה בין פרשה שנייה של לתותפת, בפרשה שלישית בשמה, ששם זה ללא שני הוורים. טוב? עיניך מלא מזוזות חסר וב ראשונה, ויש את הוו השנייה. בסדר? מזוזות חסר וב ראשונה. ביתך בלא יוד שנייה. בסדר? ובשעריך מלא. פרשה רביעית. זה היה עם שמוע חסר מצוותיי בבב אחת ולא שתיים, יורה מלא ומלכוש מלא ופי ראשך חסר בה ואישתך ביתם מלא יבולה מלא הטובה ללא בב חסר נותן חסר אותם חסר לאות מלא לסות תפות. הפעם חסר בב שנייה, אתם שמים לב? יש פעם אחת חסר לגמרי, הפעם חסר עוד פעם בב אחרונה, בב שנייה כמו בפעם הראשונה. עיניכם מלא אותם חסר בביתך בלא יהיו שנייה וקומך מלא. עכשיו מזוזות נהיה מלא בפרשה הרביעית. ביתך איבד את היוד השנייה, ועכשיו ביתך בלא יוד שנייה, ובשעריך מלא, לאבותיכם חסר וב. עד כאן תירות חסר ומלא בארבע פרשיות האלה, בסדר? שצריך לקחת אותו מספר התורה הבדוק. עוברים לתגי האותיות. המושג של תגים, יש הלכה לצייג אותיות. לצייג אותיות זה לעשות להן כתר למעלה. האותיות שאנחנו מכירים בשולחן ערוך שצריך לצייג אותן זה אותיות שעטנז גט. שין עין תת נון זין ג' צבי. מובא בשולחן ערוך שסופרים נהגו לתייג גם אותיות אחרות, לקבלה מובא, ואנחנו נוהגים ברבים ככה היום, שגם האותיות של בדק חיה, גם מתויגות במצבים כאלה או במצבים אחרים. הרמב״ם לא מזכיר לא את שעת נזגת ולא את הכללים האחרים. בואו נראה את הרמב״ם בהלכה של הפיום. וצריך להיזהר הלכה אחת בתגים של אותיות. והם כמו זיינים זקופות, בסדר? התגים נראים, התג עצמו, זה לא חשוב לעוד זין, התג נראה כמו העוד זין, שהיא דקה, 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 ושקופה על ראש האות, לא מלאה. לא ממלא אותה, זה שקוף על ראש האות. כמו שהם כתובים בספר תורה, חוזרים לעיקרון, דין ארבע פרשיות, כמו שהוא בספר התורה הבדוק, ואלו הן האותיות המתויגות שבארבע פרשיות האלו. אילו היה הרמב"ם מקבל את הכלל של שעטנז גט, היה אומר לנו שעטנז גט ואומרים להלכה הבאה. אבל הרמב"ם לא קיבל את הכלל הזה, ולכן הוא פורט. פרשה הראשונה יש בה אות אחת בלבד, והיא מם סתומה של מימין. עליה שלושה זיינים. מם, זה לא נמצא בשעטנז גט. פרשה שנייה יש בה חמש אותיות בכל אחת מהן ה'. ועל כל ה' מחמישתן ארבעה זיינים, והם ה' של ומתנה, וה' ראשונה ואחרונה של כי הקשה, זה פרשת היה כביכה, ה' של ויהרום, כל מחורי מפריים, וה' של ידך מלאה בכף ה'. פרשה שלישית, זאת פרשת שמה, יש בה חמש אותיות מתויגות, ואלו הן קוף של ובקומך, יש עליה שלושה זיינים, וקוף של וקשרתם יש עליה שלושה זיינים, וטט, טט, פי של לתותפות, טט, טט, פי של לתותפות, על כל אות משלושתן, ארבעה, ארבעה זיינים. פרשה רביעית, יש בה חמש אותיות באלוהים, פי של באספת, יש עליה שלושה זיינים, טט של באספת, יש עליה זין אחד, טט, טט, פי של תותפות, על כל אחת משלושתן ארבעה, ארבעה זיינים. רואים, אין קשר, אין על הטף, למרות שבטף שמקודם דיברנו על הטפתה, יש. בסדר? זה משתנה בין אות לאות, זאת דרכו של הרמב״ם פה. כל האותיות המתויגות 16, ואם לא עשה התגים, או הוסיף וגרע בהן, לא פסל.
לא מתכן לחוץ בשעטנז גט, יכול להיות?
השולחן ערוך מביא שגם בשעטנז גט, אם לא תהיה, לא פסל.
אבל הרמב"ם מסביר אלה, חוץ בשעטנז גט, הוא מנסה גם את אלה.
יש שיטה כזאת פה. יש שיטה כזאת פה. הוא פשוט לא מכיר בכלל את השעטנז גט. נכון? עד פנם לא מוזכר פה בכלל השעטנז גט. עד כאן שתי הלכות עם כן יסודיות. א', בנושא מלא וחסר, פסל הכל. בנושא תאיגים, לא פסל אם לא תהיה. הלכה יוד, הלוקח תפילין, ובזה כמעט מסתיימים העניינים, כי הלוקח והכותב אלה הסיומים של הדברים בפרק. הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, קונה תפילין ממי שאינו מומחה, ממי שאינו בקיא בעשיית התפילין, צריך לבודקן. עכשיו, מתי אני יוצא מנקודת הנחה שהן כשרות ומתי לא? הנה הכלל. לקח ממנו מאה קציצות. קציצות הכוונה היא בתי תפילין שבתוכם יש פרשיות. זה נקרא קציצות, כלומר הם מוקצים, מסודרים בצורה כזו, קצוצים כך. סליחה, לקח ממנו מאה קציצות. אגב, כל הדין הזה שלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, הוא כמובן שלא על פי הדין מלכתחילה. כי מלכתחילה צריך לקנות תפילין כמובן דווקא ממומחה שא' בקיא בחסרות ויתרות, זה הגדרה פשוטה, לפי מה שהרמב"ם אמר מקודם, והבקיאות הזו בחסרות ויתרות היא מומחיות. להיות בקיא בחסרות ויתרות, אפשר לטעון בזה ברגע אחד, וחוששים שהוא שכח לבדוק וכדומה, וכמובן, כמובן, כמובן, כי הרי בעצם לכאורה אם כל אחד היה בודק, פותח את התפילין שלו ובודק, אז מה אכפת לי אם אני לקחתי ממומחה או לא לקחתי ממומחה, אני בודק. אבל חוששים שאדם לא יגדור, ולכן אומר השולחן ערוך שיפידו בזה שמקבלים תפילין ממומחה, שאנחנו סומכים עליו שבודק את הכל. וכמה יהיו לו 100 כתיתות, בודק מהן 3 כתיתות, או 2 של ראש ואחת של יד, או 2 של יד ואחת של ראש, לא משנה העיקר של ראש, אם מצאם כשירים דגימה של 3 כתיתות, 3 בתים כשירים, חזקה, הוחזק והאיש והרי כולם כשירים, ואין השאר צריך לבודקם, אין השאר צריך בדיקה. ואם לקחן צוותים צוותים, צוותים צוותים הכוונה, הוא לקח חבילות שונות, זוגות זוגות כלים, הוא לקח חבילות. זה הוא לקח, עכשיו הוא לא יודע, אם לקחן צוותים צוותים, כולם צריכים בדיקה, שחזקת הצוותים מאנשים הרבה לקוחים. כל שזה הגיע אליו מכל מיני מקומות, ומכל מיני לקוחות, ומכל מיני אנשים. אז אם הוא לקח 100 מהשולחן שלו, והוא לקח דגימה של 3, כל המאיים שלו, אז 3 הם מספיק כחזקה. ולא צריך את העניין השני. אגב, אתם שמים לב, אגב, דבר מאוד מעניין, שאיש, במה שצריך לבדוק את העניין של החסרות ויתירות, כבר אמרנו הרי שהאור חייב להיות גם מעובד לשמו. זוכרים שאתמול דיברנו על מעשה הדיור ועל מעשה האור, דיברנו מה זה קלף, תגביל, נכון, ותפסוסוס, אז אמרנו שהאור צריך להיות מעובד לשמו. למה את זה לא צריך לבדוק? האם באמת האור היה מעובד לשמו? אז בזה לא בודקים, כי אני יוצא מפרט הנחה שסופר יודע שהאור צריך להיות בדוק לשמו, אלא אם כן מדובר, כמו שאמרנו, במי שאיבד שלא לשמו, סופר. אבל סופר ודאי יודע שהאור צריך להיות בדוק לשמו. לעומת זאת, הוא צריך באמת לזכור את כל החסרות ויתרות, זה סיפור שלם. את ההלכה הכללית שאור צריך להיות עשוי לתפילין, כל עוד אין לך סיבה להניח שהוא חלילה רמאי, אין לך סיבה לחשוב שלא. אבל לדעת חסרות ויתרות, צריך לבדוק. צריך מומחיות גדולה מאוד. בסדר? לא. הכותב תפילין בכתב ידו, או שלקחה מן המומחה, אגב מופיע עוד הלכה מאוד מעניינת, ובזה נסיים. בדרך כלל אנחנו אומרים שהאדם לא כל כך נאמן כאשר זה מסחר, אבל מופיע שאם בא סופר סתם ואמר שהתפילין הללו הם תפילין של אדם חשוב, של אדם גדול, תפילין שלו, אתה סומך עליו, סומך עליו, הוא נאמן כמו שאתה נאמן בייסורים, ואתה בדיוק היית מניח את התפילין שלו בלשון שאלות, אז אתה סומך עליו. הלכה החותמת, הכותב תפילין בכתב ידו, או שלקחה מן המומחה או משאר אדם, ובדקם, אבל בדיקה, ולא בא סופר, או הוא, הוא כותב ספר תורה, וחזירם לאורם, אינו צריך לבודקם פעם אחר. בסדר? אנחנו מדברים על תפילין. מה קורה בבדיקת מזוזות? נדבר כשנגיע למזוזות. עכשיו אנחנו מדברים על תפילין. אינו צריך לבודקם פעם אחר, ואפילו אחר כמה שנים. אנחנו משתדלים במצבים מסוימים, נבדוק, והדין הוא גם יותר מזה שאם הוא מניח אותם לא תמיד, לפעמים יש לו עוד תפילין וכדומה, נבדוק יותר. יש דעה שפעמיים בשבע שנים, יש בזה כל מיני שיטות, מתי ואיך, אבל מבחינת הדין המקורי אינו צריך לבודקן אפילו אחר כמה שנים. כל זמן שחיפויין שלם, הם בחזקתן ואין חוששים להם שמה נמחקה עוד מתוכן הוא נקבע. הוא מוכיח את עצמו, הלל הזקן היה אומר, בסדר? הלל הזקן היה אומר, אלו משל אבי אמא, אלו משל אבי אמא. מה שכן מופיע באחרונים, שכמובן, ברגע שזה שולחן ערוך, שברגע שנקרא חיפוי האור, או משהו קרה, ודאי שהם צריכים בדיקה. כי החזקה הזו כבר לא קיימת, ובאופן כללי, בגלל זהה ובגלל נסיעות ובגלל שזה עובר אקלימים, אנחנו חיים בעולם מודרני יותר, לכן מופיע ברחונים שמדי פעם כן טוב לבודקם, כי הרטיבות הזאת והדברים האלה יכולים להשפיע גם על איכות הכתיבה והפרשיות. עד כאן בסוגיה הזאת, לבצע התפילים, לנשואות, לדיונים בסוף בראשונים בין השיטות בפרשיות, להתארץ בעזרת השם ממחר.